когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ.
Шаа историт.
Мелодия, как дождь случайный,
Мишпетей Москва.
Гремит и бродит меж людьми.
הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על עריצותו של סטלין.
נדежды маленький оркестрик под управлением любви.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נשוחח הערב?
על נושא מאוד כאוב ובלתי נעים. משפטי מוסקבה מ-1936 עד 1940, כאשר בברית המועצות התיזו את ראשם, אם כי לא בגיליוטינה, למנהיגים קומוניסטים דגולים. ועד היום יש סימן שאלה גדול, מדוע אנשים אלה הודו במעשים שלא עשו? יש כל מיני תיאוריות.
אולי לפני שנגיע להודעות ולתיאוריות, נסביר קצת את הרקע למשפטים האלה.
הרקע היה האדם בשם ג'וקשווילי, שהוא סטלין.
כן.
אשר היה מקנה במנהיגים אחרים, מפני שהוא רצה להיות מנהיג היחידי, הטירן, הדיקטטור.
יוזף סטלין, אז מנהיג רוסיה.
סטלין זה פירוש המילה, זה איש הפלדה. סטל זה פלדה בגרמנית.
כמו סטיל באנגלית, כן. וחלצה באלה.
והמשפטים היו מחזות, שגם היו כל אחד משחקים, התפקיד שלהם לא כל קשר עם המציאות. אופן, ב-1917 פרצה מהפכה ברוסיה, מהפכה דמוקרטית באביב, בסתיו פרצה מהפכה קומוניסטית תחת השראתו של לנין, שהיה מנהיג מחתרתי של התנועה הקיצונית ביותר, הבולשוויקים, נקראים ככה מפני שבולשוי זה גדול וזה הרוב ברוסית. והוויכוח היה כיצד לבנות המפלגה המהפכנית. והרעיון הגדול של לנין היה לקיים מעמד של מהפכנים מקצועיים, אשר יהיו מתמחים על ידי מעמד הפועלים, אבל הם יעשו רק דבר אחד, מהפכה.
כלומר, מעמד הפועלים יממן את פעילותם של המהפכנים, שמשימתם האחת ואין בלתה, היא להפוך את השלטון.
וזה גם הצליח. כלומר, היו מהפכות שמאליניות מהמאה ה-19, והם אף אחד לא הצליח, מפני שהפורמולה הזאת של חלוקת הציבור בין מהפכנים מקצועיים לבין מממנים, לא, המנהיגים לא נפלו על הרעיון הזה.
לנין תופס את השלטון, מנהיג את ברית המועצות. אגב, השם ברית המועצות נולד עם הבולשוויקים?
כן, מפני שהבסיס החומרי והאזרחי שלהם היו המועצות. בכל עיר קמה מועצה, סובייט ברוסית.
מעניין.
אבל כן, רוסיה נקראת סובייטית.
ולנין מנהיג את ברית המועצות?
כן, ויש לו בעיות גדולות מאוד, כי היה צורך להפוך עם בור ועם הארץ, עם מיליוני מוז'יקים, מוז'יקים זה נקרא עיקר,
עיקרים.
לאנשים פרודוקטיביים שהשתלבו בכלכלה סוציאליסטית. דבר אחד ברור, שהתוכניות של הקומוניסטים עשו מברית המועצות מעצמה תעשייתית.
וגם היו כמה מחירים לעוצמה התעשייתית הזאת ובכלל למדיניות הסובייטית, אבל לא ניכנס לזה כרגע. עכשיו אנחנו מדברים על לנין ועל סטלין, והשאלה שלי היא, כשלנין כובש את השלטון, איפה נמצא סטלין?
סטלין הוא מנהיג קומוניסטי ממדרגה שנייה. הוא גרוזיני.
כן. זה כבר ציינת, אנחנו לא מחזיקים את זה לרעתו, להפך.
הוא נעזר ב-1913 על ידי קומוניסטים מועטי ותיקים לכתוב מאמר שעשה סנזציה על המרקסיזם והבעיה הלאומית. דרך אגב, ששם הוא תוקף את הציונות. לפני שהוא טען שהיהודים חלק של התנועה המהפכנית, צורך להתארגן בנפרד.
וזו ההתנגשות הידועה בין המרקסיזם שאומר הלאה הלאומיות, פועלי כל העולם מתאחד ולא משנה מאיפה אתם מגיעים, לבין התפיסה הלאומית, במקרה הזה הציונית.
לא רק הציונית, היו גם הבונד.
בוודאי. הבונד. בוודאי. אבל בהקשר הזה שאומרת, אנחנו מעמידים את הלאום מעל למעמד.
ופרט אחד מעניין, המנהיגים הבולשביקים היו ברובם יהודים. מפני שהם לא יכלו להשתלב בחברה רוסית, על כן עברו לצד המהפכנים.
למי שנמצא בעמדת כיפוח, תמיד יש אינטרס במהפכה.
כן, ודרך אגב, האשימו אותם, את היהודים, שהם זרע הקומוניזם. וזה היה סוס הרכיבה של היטלר.
וזה כבר קורה כמה עשרות שנים, לא הרבה, אבל כמה עשרות שנים מאוחר
לא
יותר.
הרבה, לא הרבה.
לא הרבה, בסדר. אבל אנחנו ברוסיה. סטלין, אתה אומר, הוא מנהיג קומוניסטי מהדרג השני.
כן, אבל הוא שיחק משחק מסוים במהפכה הסובייטית. הוא הגן על העיר צריצין, שלאחר זאת נקרא סטלינגרד לכבודו. המנהיג של הכוח המהפכני היה טרוצקי, שהיהודי גם כן, לא גם כן, כי הוא סטלין לא יהודי.
כן, אבל כמו מנהיגים קומוניסטים אחרים,
כן,
הוא היה יהודי, וכמו מנהיגים קומוניסטים אחרים, הוא תמצא את מותו.
עדיין לא.
אבל יקרה עוד
אבל
מעט.
אבל הוא היה למעשה הכוח המניע בהקמת הצבא האדום. והצבא האדום זה היה הכוח הצבאי של המהפכנים.
כן.
אחרי ניצחון המהפכה, התחילו להתגלות יריבויות בין מנהיגיה. וזה היסוד למשפטים התיאטרליים מאוד, והשערוייתיים מאוד, שזיזו את בית המועצות ואת כל תנועת הפועלים השמאלית באירופה.
והם מתרחשים כשסטלין כבר בשלטון. אז איך הוא מגיע לשם?
הוא מגיע על ידי עובדה שהוא שמח על הבירוקרטיה, הוא שמח על השיחות הארוכות עם כל מיני אנשים קטנים, לא היה מבריק בכלל כמו טרוצקי, זיניף, קמינייב, אלא הוא עשה עבודה עמוקה של שיחות אינסופיות עם מנהיגים מדרגה ב' וג', אשר עד הסוף היוו אותו בסיס חומרי ואנושי שעליו הסתמך סטלין.
הוא בעצם היה מזכיר המפלגה.
כן. ודרך אגב, לנין הזהיר מברוטליות שלו. אמנתו של לנין, קרופסקיה, הייתה לגמרי נגד סטלין, והוא ידע את זאת, ועל כן הוא מייט את מקומה, ולא התייצו איתה.
אגב, זה מאוד מעניין, הוא היה מזכיר המפלגה, ולא היה לו עוד תואר רשמי מעבר לזה, ולמרות זאת הוא היה מנהיג
אבל
המפלגה.
אבל זה תפקיד מאוד חשוב. כי הוא היה קשר של המפלגה עם ההמונים.
ובעצם הוא הנהיג אותה בפועל.
בוודאי. הוא הקים את הבירוקרטיה אשר תמכה בו. אבל כיצד לעשות כדי להיות מנהיג יחיד? על ידי חיסול כל המנהיגים האחרים. וזה עניין מסוים שקיים בישראל רוסית. אנחנו נדבר בעתיד על איוון היום, שהצר שמזכיר ביותר את סטלין, השיטות שלו, האכזריות שלו, הציוץ שלו. ובכן, אחרי מהפכת אוקטובר, היה ברור שהאדם שארגן את הצבא האדום והשיג ניצחון היה טרוצקי.
כן.
הוא ארגן את המהפכה, ודרך אגב, הוריי היו בסן פטרסבורג ב-1917. ואמא סיפרה לי שלא הרגישו בכלל שהמהפכה מתקרבת, כי טרוצקי הכין את הכל, את הרכבות, את התחנות, את הדואר, ככה שהמהפכה הייתה פתאומית. ומנהיג הדמוקרטיה הרוסית קרנצקי נאלץ לברוח לארצות הברית, שם הוא נשאר עד יום מותו.
וטרוצקי בעצם מצליח לסלול ללנין את הדרך לשלטון.
בדיוק. וכאשר התחילו המשפטים, כאשר סטלין רצה לנקות את השטח ולהישאר מנהיג יחידי, הוא המציא כל מיני המצאות שקריות למנהיגים האחרים. על טרוצקי הוא אמר שהוא היה מרגל גרמני מאז 1917, משהו שזה אבסורד, מפני שגרמניה הייתה מוקד, ענייה, במלחמת העולם הראשונה. ולמה טרוצקי חייב להיות, טרוצקי שהיה שר הביטחון, והרוסי, שזה יפוזות מדינה גדולה מאוד, למה הוא חייב לקבל ההוראות ממדינה מתמוטטת כמו גרמניה. זה האבסורד הגדול. סטלין עלה לשלטון על ידי עבודת נמלים. הוא נפגש עם כל מיני בירוקרטים, הוא התחנף למנהיגים מקומיים.
זה כבר קורה אחרי שלנין מת ב-1924?
זה כבר בימי לנין, בגסיסתו של לנין. אבל התוצאה הייתה מאוד חיובית למען סטלין.
וצריך לומר, גסיסתו של לנין, בניגוד לשאר הגיבורים שלנו כאן, לנין מת מוות טבעי. זה לא קורה הרבה לקומוניסטים, אבל במקרה הזה זה התרחש.
הוא לא הספיק להיות להירצח.
אז הוא הולך לעולמו, סטלין אחרי עבודת שטח מאומצת, הצליח לגייס לעצמו הרבה תומכים, והוא תופס את מקומו.
ואז מתחילים המשפטים שנועדו לחסל כל המנהיגים האחרים של המהפכה ושל המפלגה.
ולדימיר בצ'ר נידון ל5 שנות מאסר עם עבודת פרך.
אנדרי סיניאבסקי נידון ל7 שנות מאסר עם עבודת פרך.
יורי דניאל נידון ל5 שנות מאסר עם עבודת פרך.
יורי גלנסקוב, 7 שנים עם עבודת פרך.
אלכסנדר גינסבורג, 5 שנים עם עבודת פרך.
פרה לשקובה, שנה על תנאי.
ולדימיר בוקובסקי, 3 שנים עם עבודת פרך.
ודים דלונה, שנה על תנאי.
יבגני קושב, שנה על תנאי.
יום ועוד יום, שנה ועוד שנה, כמו מילים ללא מנגינה. בואי רוח, בואי רוח, שוב שלכת וקרה. בואי רוח, בואי רוח, מי ישוב לחזרה.
לילה ארוך, ושוב טפטוף עקשן, כל ימי קלים כעשן.
בואי רוח, בואי רוח, שוב שלכת וקרה. בואי רוח, בואי רוח, מי ישוב בחזרה.
מי הם בעצם המנהיגים שמהם חושש סטלין? הזכרנו את טרוצקי.
קמינייב וזינוייב, שני יהודים שהיו מבריקים מאוד ואינטלקטואלים, שסטלין מפנה נגדם את ראשית ההתקפה שלו. וכאן היא שיטה מאוד מעניינת. סטלין היה פרח נזירות, אולי יחב להיות נזיר.
אוקיי.
ודת הנוצרית בנויה על הוידועים, על כן הוא רצה להעביר למפלגה את העובדה שכל מי שהוא האשים יודע שהוא אשם. ובעניין מאוד שבמשפט הראשון של זינוב וקמינייב הבטיחו לשניהם חיים. אפילו הייתה פגישה בינם לבין סטלין. אבל הם נדעו למוות והוצאו להורג.
אנחנו בעצם מדברים על טרוצקי, שהיווה את אחד מגורמי האיום הגדולים ביותר על סטלין. טרוצקי לא זכה בכלל להגיע למשפטי הראווה, בו סטלין טיפל עוד קודם.
בדיוק. טרוצקי הצליח לברוח. קודם כל באזור סיביר מסוים, אחר זאת לטורקיה, אחר זאת לנורווגיה, אחר זאת למקסיקו, שם הוא נרצח.
ב-1927 למעשה הוא כבר עוזב את ברית המועצות.
כן, והדבר המגוחך זה שהוא נאשם במשפטי מוסקבה, שהוא היה מרגל גרמני עוד בימי מלחמת העולם הראשונה, מה שזה אבסורד. הרי הוא היה שר הביטחון של רוסיה, הוא חייב לקבל כסף ממי, מגרמניה המוקעת, ועל ידי מלחמה זה אבסורד. קודם כל, כאשר הוא ברח, הוא גם נעצר, זמן מסוים נעצר למדבר על הציר, הרי הוא שהה זמן מסוים בנורווגיה.
כן.
ואז הקטגור של המשפטים המציא שבנורווגיה הוא קיבל הוראות, הוא נתן הוראות לאויביו של סטלין. אבל הוכח לפי הרישומים של שדה התעופה של אוסלו, שאף מטוס לא נחת כדי להביא את הבשורה ולקשור את הקשר עם טרוצקי. ואחרי זה כאשר המסמכים הודיעו שלא היה קשר בנורווגיה עם טרוצקי, מציעו שאומנם המטוס בא, אבל הוא ירד בפיורד מאוד עזוב, ומחרית הביאה אותו מרגל לטרוצקי שנתן הוראות איך לצוח את סטלין. טרוצקי הקים ארגון שנקרא אינטרנציונל הרביעי, מפני שהארגון הבינלאומי של הקומוניסטים, האינטרנציונל השלישי, לפי דעתו של טרוצקי, התנוון תחת השפעתו של סטלין. אבל כן הוא הקים כוח חדש.
אז איך הוא נרצח בפועל?
הוא נרצח על ידי דוקרן קרח מכות, אבל לא מת מיד.
דוקרן קרח, צריך להסביר, המקל שמשתמשים בו, מוט, שמשתמשים בו מטפסי הרים בשלג, שיש לו קצה מחודד, באמצעותו למעשה אפשר להתקדם.
זה מוכיח שטרוצקי לא היה די ערני, והאיש הזה בא כאילו הרוצח, הצטרף אליו כתומך נלהב של עמדתו, וטרוצקי לא ניחש שזה למעשה סוכן של סטלין.
אז כך טרוצקי מוצא את מותו, אתה אומר שבמקביל, זה קורה ב-1940, זה כבר אחרי סיומם של משפטי מוסקבה.
כן, משפטי מוסקבה הם היו 4 או 5, אבל כאן פרט מאוד מעניין. העובדה שמשפטים אלה היו מזויפים, היא בעובדה שאחריהם, בימי חושוב, כל הנידונים קיבלו כתבי מחילה.
למעשה שמם טוהר.
טוהר. וחרושוב תיהר 25,000 אנשים שיצאו להורג בכל מיני פינות נידחות של ברית המועצות על ידי אנשי סטלין.
זה כמובן במישור המעשי לא ממש עוזר להם כבר, אבל מעבר לזה, מבחינת הצדק ההיסטורי, מעשה שצריך היה לעשות. И мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тенькает, там не Настя во дворе. Но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет любой кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет дом кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.
וכאן בעיה, מדוע הם הודו? יש לנו פרט, למשל, שכאן ביבזינו והבטיחו להם חיים, לא לגעת במשפחות שלהם, אם הם יודו. כי סטלין היה מאוד מעוניין בהודעה. אני דיברתי על העבר הנזירי שלו,
כן.
דתי שלו, וזה חלק של הצרמוניה.
אני חושבת, אגב, שיש בזה יותר מהעניין הדתי. זה לא רק העניין הדתי, זה גם העובדה שלהוציא להורג איש שנתפס כקדוש מעונה, אדם שעד הרגע האחרון נאחז בחפותו ואומר, לא עשיתי, לא אשמתי, לא חטאתי, נתפס מבחינה ציבורית כהרבה יותר בעייתי מאשר להוציא להורג שורה של אנשים שמודים בפשעיהם ואומרים, נכון, אשמנו. זה ההבדל בין קדוש מעונה לבין בוגד נקלה.
אני רוצה להגיד לך שזה לא ציון טובה לשגריר ארצות הברית במוספואה, אשר חשב, שמו היה דייביס, שבאמת היו נידונים על חץ שהם עשו.
כלומר, הוא השתכנע ממשפטי מוסקבה.
כן. ודרך אגב, העיתונות הקומוניסטית בעולם כולו הזדחתה לחלוטין עם הקף של סטלין. והם לחמו, ואני זוכר את הדיילי וורקר האנגלי, שפתאום התגייס ואמר שכל המשפטים הללו הם משפטי צדק. וזה כמובן דבר מזעזע. חושוב שבא לשלטון אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא השתמש בביטוי פולחן האישות, שהוא לקח ממרקס,
כן.
כדי לשכנע את המאזינים שלו בקונגרס ה-20 של המפלגה, שסטלין היה רוצח.
צריך להבין את המעמד שלא זכה סטלין בימי שלטונו. הוא קונה שמש העמים, הוא נתפס כשליט הגדול ביותר, והוא היה נערץ ממש על ההמונים, וזה גם מה שנתן לו את הלגיטימציה לעשות מעשים כל כך נתאבים, והציבור פשוט קיבל את זה.
החיילים שהלכו לקרב בימי שלטונו נגד הגרמניה הנאצית, זה רודינו, זה סטלינו, למען המולדת, למען סטלין. הם
זיהו בין המולדת לבין סטלין. איך הוא בנה את פולחן האישיות הזה? אנחנו מכירים הרי, אתה יודע, אם אנחנו מדברים למשל על השלטון הפשיסטי, שם מוסוליני האדיר את עצמו באמצעות סרטי קולנוע, באמצעות תעמולה, באמצעות פרויקטים של תשתיות שהוא יזם רק כדי להראות איך הוא מצליח להוציא את איטליה ולגרום לכלכלה של לסגסג.
כן, אבל זה שיטה דומה גם בבית המועצות.
אז זהו, מה עושה סטלין?
אותם הדברים, אבל מה שטרוצקי אמר שהוא לא מסוגל לעשות, הוא וטרוצקי, זה עבודת הנמלים, האיטית והשיטתית, והוא חדר לכל השכבות הנידחות של החברה הרוסית, והוא בנה לעצמו חיל נאמנים, שטרוצקי לא תפס את סכנתו.
כלומר, הוא הצליח לחדור בעצם לכל שכבות האוכלוסייה. דרך התעמולה הוא הגיע להמונים, דרך עבודה פוליטית, בירוקרטית, מדוקדקת, הוא מגיע לכל התועמלנים ולכל הפוליטיקאים,
בדיוק,
או הפוליטרוקים בדיוק. בהקשר הזה. שמצליחים
לקומסומול בעיקר, קומסומול של הנוער הקומוניסטי.
כן.
שזה היה חוד המחץ של המפלגה.
והם הופכים לנאמנים לו, ומדובר ממש בנאמנות עיוורת.
עיוורת, ומעניין מאוד שבמשפט הראשון, נגד זינובי וקמנייב, שהיו יהודים שניהם, הבטיחו לכם חיים,
כן.
הם מודים. הם הודו והוציאו אותם להורג. כלומר, סטלין היה לגמרי חסר כל חוש מוסרי. והיו לו גם אנשים שעזרו לו. המנהיג של המשטרה החשאית, ה-NKVD, שמו היה יגודה, יהודי.
כן.
אשר למעשה כיסה את כל המעשי הנבלה של סטלין, וטען כל הזמן של משפט צדק. אחרי זה, כשסטלין החליט שזה נמאס, הוא הוציא להורג את יגודה. ככה שזה לא...
ואמרת, יגודה, מי שהנהיג את ה-NKVD, צריך לומר, ה-NKVD זה הגרסה המוקדמת של הקג"ב.
כן, ואחרי יגודה בא יז'וב. יז'וב היה גמד, 1.5 מטר.
כמו רבים ממנהיגי העולם.
ויש הרבה צילומים שמראים אותו ליד סטלין. אבל אחרי שהוא עצמו חוסל, גם כן בידי סטלין, הופיעו כל הצילומים הללו כאשר עשו רטוש. והוציאו את הדמות של האיש,
כן.
ונשאר סטלין לבד, עם נוף מאוד יפה מאחוריו.
כבר אז ידעו מהו כוחה של התמונה, וידעו איך להוציא מהתמונות את מי שלא חפצו יותר בעיקרו.
אני רוצה להגיד לך שהמשטרים הטוטליטריים, גם הקומוניזם של טרוצקי, והקומוניזם של סטלין, וגם הנאציזם של היטלר, והפשיזם של מוסוליני, היו מומחים לשימוש המוני, של אמצעים כאלה.
בדומיית עלי שלכת על פני שדות היום גבה האם במשולים היא מהלכת, העוד זוכרת היא לילות אהבה. האם במשעולים היא מהלכת, העוד זוכרת היא לילות אהבה. מתוך הגן שירה זורמת, וכל גרמו זוכרת היא לילות אהבה. האם בחוץ אהב היא עוד רוקמת, העוד זוכרת היא לילות אהבה. לאט לאט תיזוב שבשבת על גדות הנער,
מה שלא ברור לי, בזמן משפטי מוסקבה, לא הייתה התנגדות?
היו אנשים רבים מאוד, אינטלקטואלים, קומוניסטים, מסורים, אשר טענו כל הזמן שאלה משפטי צדק, והעובדה המכרעת זה ששגריר ארצות הברית במוסקבה, דייביס, אמר, כל זה מוכיח שהמשפטים היו הגונים.
וגם הזכרת ברחבי העולם, בבריטניה, שתמכו במשפטים האלה, אבל בכל זאת אני מחפשת, הרי היו אנשים שידעו מה קורה שם, היו אנשים שידעו על הרציחות, האנשים האלה לא דיברו מהפחד?
בוודאי, מפני שמי שדיבר הוצא להורג. והעובדה שמי חושב, אחרי כל ההזרה הזאת, הוא העניק, המשטר העניק, 25,000 יתבי מועילה, תיהור, זה מוכיח את גודל האסון והרצח.
וזה מוכיח גם את היקף השתיקה. כדי להוציא לפועל היקף כזה של רציחות, כדי לנהל משפטים מפוברקים כאלה, כדי לקיים את שלטון הפחד שעליו אנחנו מדברים, צריך שהרבה מאוד אנשים ישתפו פעולה עם הפשע הזה.
לא ספק, אבל הם הבטיחו להם דברים שלא קיימו אותם.
כפי שהבטיחו, הזכרנו קודם, את החיים, ובסופו של דבר הוציאו להורג גם אחרי ההודעה.
מעניין מאוד שיאקודה, שהיה מנהיגה NKVD, עשה מסיבה כאשר מלאו 20 שנה למהפכה. כלומר, ב-1937, ואז הופיע יאקודה יחד עם סטלין, ואנשים הריעו לו, זה מה שעורר, זה סטלין, המחשבה שלמה מרים ליאקודה.
כלומר, כל אדם שצבר מעט כוח וזכה להדעת הציבור, מיד סומן אצל סטלין כאויב. זו בכלל הייתה שאלה של נאמנות.
נאמנות לסטלין, אם אתה חסרה, היה מוציא להורג את האיש שלא נאמן, ולמעשה הוא הוציא להורג כל הצמרת של המפלגה הקומוניסטית.
בדיוק, גם את אלה שכן היו נאמנים לו. לא נמצאו הוכחות, למשל, לגבי יאקודה שניסה לתפוס את מקומו.
לא, מה פתאום.
אז זה נשמע כמו איש...
וישוף, הננס שהיה היורש, הוא התמוטט.
ננס, מטר 50.
ולא,
ננס.
לא, היה ניגוד בין הגודל הרציחות שהוא ניהל,
כן.
לבין המראה הפיזי שלו.
כן.
סיפרו עליו, למשל, שבנעוריו היה תופס חתולים, והוא מדליק את הזנב שלהם.
נו.
כן, זה לא בדיוק...
התחלה מבטיחה, והעתיד קיים את ההבטחה המבהילה
כן,
הזאת.
כן, לרוע החתולים.
לרוע החתולים, וגם לרוע הרוסים בדיוק. בהמשך הדרך.
וכאן יש משפט אחר.
כן.
אחרי שהוא היסל מנהיגי המפלגה, הוא פנה לצבא. וזה היה מאוד מאוד מסוכן. מפני שזה היה כוח שהזיק את ברית המועצות. ובראש הצבא היה המרשל טוחשבסקי, שהיה קצין מבריק, אשר היכה את היפנים, אם כי לא הייתה מלחמה מוכרזת בין רוסיה ליפן, אבל היו קרבות בסיביר.
כן.
ואחרי שהוא ניצח...
זה צריך לומר לפני מלחמת העולם השנייה.
בוודאי, הוא יצא לסיור באירופה. ואז סטלין המציא שלמעשה טוכשבסקי קיבל הוראות מן הפשיסטים הגרמנים, וזה אבסורד. הוא היה מהולל, הוא היה מנצח, הוא חייב למכור את עצמם לפשיסטים הגרמנים.
אבל כל האנשים האלה לא ראו שזה מתקרב? כלומר, הם רואים אחד אחרי השני את כל המנהיגים נרצחים, הם מבחינים בזה שכל מי שצובר פופולריות מיד מחוסל, הם לא ראו שהם הבאים בתור?
אני רוצה להגיד לך משהו אישי. אני הייתי בכלא בימי הפשיזם, ובכלא היו גם קצינים רוסים שברחו ממחנות השבועים, ואני שאלתי אותם את השאלה שאת שואלת.
כן.
הם אמרו לי, אי אפשר לעשות, לא הייתה כל אפשרות לעשות משהו, מפני שכל אחד פחד מן השכן. היה ריגול כללי. האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה שמרגלים שאחד היה מלשין על שני.
אתה אומר ריגול, וזה מחזיר אותי לעין כבדה. איך הם פעלו? מה היו השיטות שלהם?
פשוט מאוד. הם הבטיחו לאנשים שישאירו אותם בחיים, הם מלשינים. זו שיטה מאוד...
שיטה מאוד אפקטיבית, אתה אומר.
הפרס היה החיים. אם אתה אומר מה שאנחנו אומרים לך להגיד, נשאיר אותך בחיים. אם כי לא תמיד זה קרה.
והכל התבסס על ריגול, אני מתארת לעצמי שבטח היו גם האזנות ומעקבים.
ודאי, ודאי, הם היו מומחים גדולים מאוד. ואני רוצה להגיד לך שאני הזכרתי דיוונה היום, כי יש מסורת רוסית עתיקה של השיטות הללו.
מצד שני, כפי שגם אמרנו מוקדם יותר בתוכנית, זה לא רק שיטות רוסיות, אנחנו ראינו את זה בכל משטר דיקטטורי, רודני, פשיסטי בהקשרים אחרים.
כן, אבל לצערי הרב, חנוכת הבית הייתה בברית המועצות.
זאת אומרת, השיא, השיא בהחלט היה בברית המועצות, ואחר כך גם במדינות שהיו תחת שליטת ברית המועצות.
בוודאי.
השטאזי במזרח גרמניה זה רק דוגמה אחת.
Красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, что был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня не тихой жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.
ומעניין מאוד שהיו אנשים מצטיינים כמו ברטולד ברכט, שאי אפשר להטיל ספק בנאמנותו וביושרו, שתמכו בשיטה הזאת.
איך מסבירים את זה?
הם היו קומוניסטים נאמנים, והם חשבו שהנאמנות דורשת מהם לסתור מה שהם חשבו בעצמם, כדי להציג מול העולם כולו את התמונה שסטלין רצה.
כלומר, האידיאולוגיה במקרה הזה גברה על, על ראיית המציאות.
לא ספק, כן.
זה מפחיד. אם גם בארזים, כמו שאומרת הקלישאה או הפתגם.
אני רוצה להגיד לך שהבעיה הייתה שלא היה מניסיון, היה חדש, השיטה הזאת הייתה חדשה. מקיאוולי היה לו לא ספק מנהיג פרנצה, אשר לימד את המנהיגים האחרים לשקר. אבל מקיאוולי חשב שאם המנהיג משקר, ההמונים חייבים להאמין לו. אחרת אין טעם. ובברית המועצות הם כבר לא האמינו לו. הפחד רדף אותם, ופחד הכתיב אותם מעשיהם.
אתה מדבר על ריגול של אחד נגד השני, זה לא סתם אחד נגד השני, זה בתוך משפחות, בתוך חברויות.
אני רוצה להגיד לך, יש מקרה מזעזע של נער אשר היה בפירות המשטרה, הוא הלשין על הוריו, הם הרגו אותו.
ההורים?
כן, והקימו לו פסל ועשו לו פולחן. זה לא היה נעים לחיות בבית המועצה בתקופה הזאת.
לא נעים, זה נדמה לי בלשון המעטה. גם מבחינת, דרך אגב, איכות חיים, זה לא היה נעים.
כן, אם כי היו הישגים מסוימים, סוף סוף סטלין הפך את רוסיה המפגרת למדינה תעשייתית. והודות לסטלין, לדיקטטורה שלו, רוסיה יכלה להשתוות לארצות הברית.
אבל אחד החולאים של החברה התעשייתית הזו היה שבניגוד לאידיאולוגיה המוצהרת, מי שנהנה מההישגים הכלכליים לא היו ההמונים.
לא, אבל אני רוצה להגיד לך שהשיטה הזאת של סטלין, לפי דעתי, היא אשר הביאה לסופה של ברית המועצות. מפני שהיא אפשר להקים מדינה בנויה על שקר, על הלשנה ועל פחד. וברגע שהמלחמה עם הנאצים נסיימה, התחילה להתמוטט.
אז אתה לא נואשת מהרעיון הקומוניסטי, רק מהמבצעים שלו.
בדיוק.
רשמתי לפניי. אם אנחנו חוזרים למשפטים עצמם, שבהם למעשה עוסקת התוכנית, הזכרת שניים מבין הנאשמים, האחרים גם היו מנהיגים קומוניסטים שסטלין חפץ...
כן, למשל היה משפטו של בוכרין. בוכרין היה קומוניסט נאמן, שהייתה ספרים חשובים, שהיו חומר קריאה הכרחי אצל הקומוניסטים הצעירים. ואחרי שאותו בוכרין הוצא להורג, מצאו בניירותיו, רק בימי חרושוב, מכתב שהוא כתב לסטלין. ואמר לו, קובה, זה השם הכינוי של סטלין בין החברים הקרובים.
קובה? קובה, למה?
כן. יעקב, לא רוצה להיכנס לשפה הקוקזית.
תשכח את השאלה שלי.
הגרוזינית.
100%.
אתה היית זקו גם לדם שלי? סימן שאלה.
אז הוא ידע, הוא חיכה. חיכה כן. שיוציא אותו להורג.
כן. נשאר מן הסטליניזם, אנדרטה חשובה מאוד. וזה ה... יצירה הספרותית של סולז'ניצין, שהוא בספרו הארכיפל הגולאג מתאר את כל הזוועה של מחנות הריכוז בימי סטלין.
זהו, אנחנו עד עכשיו דיברנו רק על ההוצאות להורג, אבל צריך לומר שמעבר להוצאות להורג עצמן, היו עוד דרכים שבהן סטלין השתמש כדי להרחיק את אלה שהוא חשד בהם, או את אלה שביקש למעשה לנטרל.
כתפינו כבר את כובד הבגרות נושאת ולילדות מזה שנים הפנינו עורף אל אי האגדות נפשנו לא יוצאת אף לא אל אמא שיקח אותה האופל לשכל וללב מכבר לא נאמין לביטחון הסתרנו גם את העיניים הרבה שתקנו כאן על שמאל ועל ימין לא נגד, כי בעד שתקנו חי שמיים, אך היות ושתיקה היא זהב. תשתוק, חבר, תשתוק. היכן הצועקים, היכן הכואבים, הרגישו כבר ונעלמו כולם בשקט. היום לשתקנים הגיע תור אביב, והם היו לראש ביקירי הקרן. עכשיו שנעשינו ראש לעמלים אוכלת בנו בכל פיה הדברת אבל מעל מליצות והררי מילים כמו קטם מתקדמת השתיקה על דרך אך היות ושתיקה היא זהב תשתוק חבר תשתוק
ואני רוצה להגיד לך שהוא היה תמיד היו אנשים ששירתו אותו, ואחרי שהם שירתו אותו היטב, הוא חיסל אותם. והדוגמה הטובה ביותר זה דוגמה של בריה, שהיה גם כן גרוזיני, והיה איש אמונים שלו. הוא היה מעורב בכל החיסולים, ובסוף סטלין החליט לחסל גם את בריה. אשר היא ביקש חמלה על ברכיו, אומרים. וזה לא נעזר.
סטלין חיסל אותו בעצמו?
לא, לא, לא.
לא, כבר דמיינתי, הוא על הברכיים, מתחנן, סטלין עם ה...
ברכיים,
אבל לא מסטלין, אלא מהנשיו של סטלין.
כן, כן.
ומה היה חטאו? פשוט יותר מדי זמן ליד סטלין?
בדיוק. השיטה הייתה לחסל מנהיגים אחרי תקופה מסוימת. וזה מזכיר מה שאני אמרתי, טיוון היום במאה ה-17.
איך בכל זאת סטלין מאבד את השלטון?
הוא מת. אלמנט היחידי שהוא היה חסר עונים, היה מוות. ודרך אגב, כאשר הוא התמוטט, כל המנהיגים המשניים היו אחוזי פחד, ולידעו מה לעשות. ואני רוצה
להגיד... כל כך הם התרגלו לפעול כן. תחת מרותו של האיש הגדול, שכשהאיש הזה הולך לעולמו, הם פשוט הרגישו עבודים.
הוא הולך לעולמו ברגע מסוים, מפני שהוא התכוון לפעול נגד היהודים. הוא הגיע למסקנה שהיהודים הלאומנים הם אויבי ברית המועצות. הוא הגיע למסקנה שהרופאים היהודים מרעילים והורגים את המנהיגים הקומוניסטים. ועל כן הוא חשב להגלות את היהודים בסיביר.
תשמע, זה נשמע כמו דפוס מחשבה פרנואידי לחלוטין.
הוא פאפק, בדיוק. הסודק את החלוטין. הוא היה פרנואי. ואפשר להבין אותו רק אם לומדים גם את עלות האינקוויזיציה. שהיו אנשים שבאו למען הריגה. האינקוויזיציה הייתה נוסעת ממקום למקום, מודים בפעמונים ובחצוצרות שהגיעה למקום מסוים, היא הגיעה, התחילה להוציא את ההורג, לשרוף את האנשים שהיא חשדה בה.
ועד רגע מותו עדיין היד שלו נותרה חזקה כשהייתה, השלטון שלו לא התערער, לא היו כבר בקיאים לקראת הסוף?
כאשר הוא כבר התעלף והקידם, פחדו להתקרב. לא, עדיין לא הגבייתו, אבל פחדו להתקרב לגופו. ראו בסטלין המנצח במלחמה עם היטלר, וזה כמובן מספיק כדי להלל אותו ולרומם אותו. ואי אפשר לשים את הרוסים שהעריכו את התפקיד של סטלין מילה.
זה ודאי. סטלין שמור תפקיד מכריע במלחמת העולם השנייה, אבל אנחנו לא עוסקים נגיד, מורשת שלו כמדינאי, או כמי שהיה מעורב מלחמת העולם השנייה, אלא בהתנהלות הפנים מדינתית שלו. ושם יש תופעות מטרידות מאוד, מטרידות זה באמת בלשון המעטה, ולמרות זאת אתה אומר, הציבור קיבל אותו ואהב אותו עד כדי כך, שכשחושצ'וב מתהר את כל אותם 25 אלף מוצאים להורג, יש רבים שמתקוממים.
זה נכון. הסטליניסטים הוותיקים, שחשבו שחושצ'וב מכניס כאן אלמנטים זרים ומסוכנים. אבל חושצ'וב היה משוכנע שאם השיטה הזאת לא תחוסל, פתאום עצו תחוסל.
אבל חושצ'וב מצליח לשנות את דפוסי הפעולה של המפלגה? כלומר,
כן.
אין כבדי משנה את פניו?
לא, לא, אבל אין כבר משפטי זהבה, אין האשמות נגד מנהיגי המפלגה, ואין הפרנויה הזאת נעלמת.
לא, כי מה שאני רק מנסה לומר זה שאומנם הדפוסים האלה התחילו עם סטלין, אבל הם לא הסתיימו בו. גם לא. אחרי מותו אנחנו רואים בברית המועצות, ואחר כך כבר אמרנו גם במדינות הקשורות לברית המועצות, שהיו תחת חסותה, אנחנו רואים שיטות, אמנם לא קיצוניות כמו אצל סטלין, אבל אותן שיטות הפחדה וריגול ו...
אבל כן, אנחנו רואים גם את המרד, גם בהונגריה, גם בצ'כיה, אביו של פראג, ואפילו מנהיג בטורף לא פחות, כמו צ'אושסקו, הרומני,
כן.
קם נגד הדיקטטורה סталиניסטית.
Крик это та помощи, эхо подхватит, подхватит. Проворно усилит и бережно в руки своих донесёт. Должно быть не люди, напившись дурмана и зелья, и зелья, чтоб не был услышан никем. Громкий топот и храп, топот и храп. Пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье. И эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал.
גם אנגליה וגם צרפת לא עודדו הקמתה של ברית משותפת נגד גרמניה הנאצית, וזה הביא לעובדה שסטלין הציע שלום להיטלר, וזה היה חוזה מולוטוב-ריבנטרופ ב-1939, אשר למעשה אפשר להיטלר לתקוף את הסדרה של מדינות אחרות.
אם אתה כבר מזכיר את מלחמת העולם השנייה, באמת התפקיד שסטלין מילא בעיה מכריע, זה מתחיל עוד לפני המלחמה, כשהוא קוראת את הברית עם היטלר שמאפשרת להיטלר למעשה להתחיל, אבל זה הסתיים בניצחון הגדול של סטלין ושל בעלות הברית. באיזה שלב למעשה סטלין מבין שהוא חייב להיכנס למשחק?
הוא הותקף על ידי היטלר, במה שנקרא ברברוסה, תוכנית התקפה דרך אגב, וזה מוכיח שהריגול הגרמני היה לקוי ביותר, מפני שהם משוכנעים שברית המועצות תתמוטט בזמן קצר ביותר. וגם גובלס, שהיה השר התעמולה, כתב מאמרים שאני קראתי אותם דרך אגב, בלהיטות, ושאני שזאתי שהוא משקר, והוא כתב, מכה אחת גדולה, וכל המבנה הרקוב הזה התמוטט.
וזו כמובן הייתה הטעות הגדולה של הנאצים, אבל לפני הפלישה, סטלין לא מתערב?
קודם כל, כאשר ריבנטרופ בא למוסקבה, הוא נקבל בצורה מאוד חגיגית, אם כן אני שמתי לב לפרט מעניין, הרוסים ציירו את צלב הקרס הפוך. לא היו רגילים.
סטלין לא משחק שום תפקיד?
משחק תפקיד במלחמת החורף, שהחרפה, פינלנד הקטנה, עמדה מול ברית המועצות, וזה גם עמד חודשים, וכל הגנרלים הסובייטים לא היו מסוגלים לנצח אותה.
ולפני הפלישה, לפני מבצע ברברוסה 1940, סטלין לא חושד בשום דבר? דווקא האיש הפרנואידי הזה?
הוא קיבל הודעות גם משירות הריגול האנגלי והאמריקאי שהודיעו לו שגרמניה מתכוננת לפלוש לברית המועצות, והוא טען שזו תעמולה אנטי-אנגלית ואנטי-אמריקאית, ולא לא התחשב בזה.
שזה די מפתיע שהבן אדם שחשד בכל אדם קרוב, דווקא באויב הכי גדול שלו, לא הצליח לראות את הסכנה.
אני זוכר ששמעתי את השידורים של מוסקבה באותו יום, ומולוטוב, שר החוץ, דיבר כל הזמן, ורולומנוס, ורולומנוס זאת אומרת, הפרת הבטחות. כלומר, הוא האמין שההבטחות של היטלר תתקיימנה.
ואני מתארת לעצמי, לפי מה שאנחנו למדים ויודעים על האופי של סטלין, שהוא לקח את זה מאוד אישי.
כן, מעניין שהוא חשד בכל מיני קומוניסטים, ולא חשד בפשיסטים, אני היטלריים.
אבל מבחינתו, אחרי הפלישה, המשימה לנצח את היטלר הייתה כמובן משימה מדינית, אבל גם הצורך להחזיר את הכבוד האבוד של רוסיה ושלו.
הוא הצליח, ואני רוצה להגיד לך שלכל אחד היה במוח ובזיכרון פרשתו של נפוליאון, שלא הצליח.
כמובן.
אבל מעניין שנפוליאון הצליח יותר מהיטלר, מפני שהוא כבש את מוסקבה, ואשר עלתה באש, והיטלר אפילו לא היה מסוגל להפגיע עם הצבא שלו לא במוסקבה ולא בפטרוגרד.
אז זה ההישג הגדול של סטלין, שכמובן אי אפשר להתעלם ממנו, אבל אנחנו מתמקדים בתוכנית הזו בעיקר בהתנהלות הפנים-מדינית שלו, שהייתה בעייתית מאוד.
המלחמה הייתה גם הניצחון הגדול של העם הרוסי, שזכר את מלחמת 1912, וצ'ייקובסקי כתב יצירה נהדרת, שמפארת את הניצחון הסובייטי נגד הפולשים. ביתו של סטלין,
כן,
עזבה את ברית המועצות וביקשה מקלט מדיני מחוץ לה. זה לפי דעתי ההוכחה טובה ביותר על המשטר האנטי-אנושי והבלתי אפשרי של אביה.
למה היא עושה את זה?
מפני שהיא רצה להינשא ליהודי. וסטלין התנגד לזה, ואחרי זה היא נסתה להינשא לעוד יהודי אחר, גם כן התנגד לזה, ואז היא ברחה בבית המועצות.
בסיכומו של עניין, ברוסיה של היום, יש עדיין אנשים שמייחלים לשלטונו של סטלין, או נזכרים בערגה בימי הברזל שלו, או שרואים בו את הרעה החולה של הקומוניזם?
אולי זקנים מפגרים, אבל מבחינה מעשית, סטלין הכין גם מסופה של בית המועצות, על ידי המתן הטובות ההנאה, לבעלי המפעלים, אשר לאחר זאת הם מאחרו את המפעלים באופן פרטי והקימו מעמד חדש של אוליגרכים מיליונרים שהם שולטים למעשה בכלכלה הרוסית.
אתה מדבר על זקנים מפגרים, אבל אני לא בטוחה שזה כל כך נכון, כי אם אנחנו נבחן את דמותו של פוטין, בהרבה מאוד מובנים, שוב, לא באותו קנה מידה, ודאי שלא מעשים נוראים כפי שאלה שעשה סטלין, אבל גם שמו של פוטין נקשר לרציחות לא מוסברות של מתנגדים. גם פוטין עלה דרך המנגנון הבירוקרטי. גם הוא צובר כוח ועוצמה במידות שלא היו לפניו, לא ילצין ולא אחרים. יכול להיות שרוסיה רוצה לחזור שוב לשלטון הברזל. אולי זה מה שהיא רוצה. זה מה שהם אוהבים.
אני רוצה להשיב לך עם ציטטה של המלחין הרוסי הגדול ביותר, צ'ייקובסקי, שאמר, רוסיה היא נצחית, נקודה.
שעה היסטורית. משפטי מוסקבה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על עריצותו של סטלין. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, רפי קופפר, אליה שראל ועידו מרקוביץ'. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך המופע הלא חלכה החבריה, ומוסיקה מאת ויסוצקי, שוסטקוביץ', יבטושנקו ואוקוג'אבה. כמו כן, שולבו קטעים בביצוע תזמורת הצבא האדום.